ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה.
שלום לכם. היום אני רוצה לדון בנושא מאוד חשוב במשנתו של בעל המשך חכמה, הוא היחס בין השכל לבין הרגש. המשך חכמה בכמה מקומות בחיבורו עוסק בשאלה הזאת של הרגשות. בניגוד למה שהיום מקובל בניו אייג' באינטליגנציה הרגשית, המשך חכמה מאוד מפחד, אפשר לומר, מהרגש. הייתי אומר שהמשך חכמה טוען שהרגשות הם האיום הגדול ביותר על האמונה, עד כדי כך. אני רוצה להסביר את הדברים תוך כדי קריאה של אחד הקטעים החריפים, הנוקבים, אולי אפילו הרדיקליים ביותר בחיבור המשך חוכמה, קטע שהוא פחות מוכר אבל מאוד מאוד משמעותי, ואני מבקש את השיעור היום להקדיש לקריאת הקטע הזה ולהסביר אותו. יש מקום לרגש כמובן בדברי המשך חוכמה, יש מקום להרגשות, אבל יש לדעת שהרגשות באים מהמוחש, דיינו מעולם הטבע, מעולם שמכירים אותו דרך החושים. עולם הרגשות בא אלינו דרך החושים. יש דבר שהוא מעל החושים, הוא השכל. שהוא מעל החושים. הרגשות פועלים אצלנו דרך החושים. הבעיה בחושים, שהם מפעימים אותנו וגורמים לנו רגשות, לפעמים רגשות צוערים או רגשות חזקים, ובכך אנחנו בעצם מאבדים את הבקרה השכלית על הרגשות. אבל מה שעוד יותר חמור או מסוכן או מאיים על פי המשך חוכמה, זה מעוות את תפיסת האמונה. אבל אני רוצה לומר כאן משהו כללי. התורה נלחמת נגד עבודה זרה. אנחנו יודעים שהתורה נלחמת נגד עבודה זרה. כמעט כל ספר דברים בא להזהיר מפני עבודה זרה. יש מסכת שלמה בשס של עבודה זרה. הרמב״ם ראה בעבודה זרה את החטא החמור ביותר. איסור עבודה זרה זה דבר הכי חמור, משום שעבודה זרה זה בעצם האויב הגדול לאמונת ישראל. אבל לא רק משום שהרמב״ם ראה בעבודה זרה חטא חמור, ברור שזה חטא חמור, לכולי עלמא זה חטא חמור. מה שעשה הרמב״ם, הוא הציב היררכיה של החטאים, שבהיררכיה הזאת עבודה זרה זה החמור ביותר. וכל מי שקורא את הלכות עבודה זרה ברמב״ם רואה את זה, יודע את זה. אבל יותר מזה, הרמב״ם הלך מהלך נוסף. הרמב״ם טען, שעבודה זרה זה לא רק איסור של עשייה, פרקטיקה. הרמב״ם טען שעבודה זרה וכישלון של עבודה זרה זה לא רק פולחן לעבודה זרה או לעבוד עבודה זרה. הרמב״ם לקח את מושג עבודה זרה והרחיב אותו לעבודה זרה מנטלית. אפשר לחשוב, וזו צורת חשיבה מסוימת על אלוקים, זו עבודה זרה. זה חידוש גדול של הרמב״ם שעשה אותו בעיקר במורה. אפשר לייחס לקדוש ברוך הוא תארים, ובכך בעצם לייחס לקדוש ברוך הוא תכונות כביכול, או הגבלות כביכול, שלא שייכים אליו, וזה סוג של עבודה זרה. לא שאתה עובד עבודה זרה, כמו שעבדו הפגנים, חס ושלום. אלא אתה יכול אפילו לחשוב כביכול ממושגים דתיים, אבל לשגות, להיקשל, ליפול בעבודה זרה, מבחינת תפיסת האלוקות. המשך חוכמה במידה רבה מאוד ממשיך את המהלך הזה של הרמב״ם. המשך חוכמה, גם הוא, מזהיר כל הזמן מפני טעות, טעות שכלית, שתהיה פגם באמונה ובעצם עבודה זרה. ייחוס לאלוקות, או לאמונת ישראל, דברים שלא שייכים, זה עבודה זרה. וזה חטא חמור. שהמשך חוכמה נזהר מן החטא הזה, ומזהיר מן החטא הזה. הרבה מקומות והרבה פעמים בספרו. בחיבור משך חוכמה, אנחנו מוצאים הרבה מאוד אזהרות מפני הטעויות של האמונה, או של תפיסת האמונה, או של יותר נכון של תפיסת האלוקות, שבעצם תופסות אלוקות לפי מושגי בני אדם, ולפי השכל האנושי, את הדבר הבלתי נתפס. וזה טעות חמורה מאוד, וזה הכשל הגדול של עבודה זרה. זה שכאן בא משך חוכמה, הוא מחדש משהו שלא כתוב ברמב״ם. על ציר המהלך הזה שהרמב״ם פיתח, בא משך חוכמה ואומר, שהמקור העיקרי לטעויות באמונה, זה מערכת הרגשות שנפעלת על פי החושים. ולכן הטבע וההתפעלות מהטבע, זה דבר מסוכן מאוד. משום שאתה מתפעל מהטבע, מהים ומהמפלים ומהשמש, ומהעוצמות שיש בטבע. אותם אתה יכול לראות ולהרגיש. ואז בעצם את מה שאתה לא יכול להרגיש, ולראות בחושים. אתה לא נותן חס ושלום. מה שאתה לא מרגיש, לא מספיק קיים. מה שאתה מרגיש, זה על חשבון מה שצריך להאמין במה שלא מרגישים. יש פה איזה, באמת, הייתי אומר, תפיסה מאוד נוקבת, שבה בגלל מוגבלות האדם. האדם הוא מוגבל והוא נפעל לפי החושים שלו. והחושים שלו מופעלים לפי החושים שלו מפעילים את הרגשות. והרגשות יוצרים תודעה. והתודעה חלילה יכולה להיות תודעה כוזבת של שגובלת בעבודה זרה, או שהיא ממש פוגמת באמונת ישראל. בתארת האמונה בישראל, הייתי אומר. זה החשש הגדול של המשך חוכמה. אני מקווה שהדברים שאמרתי עכשיו הובהרו, ואני מכאן, אחרי הקדמה הזאת, רוצה לקרוא לכם קטע בפרשת שמות, בספר שמות, פרשת בו, פרק י' ב' פסוק כ' א', על הפסוק משכו וקחו לכם, שא לבית אבות, שא לבית. שם פורס המשך חוכמה את משנתו בעניין הזה, בצורה מאוד בהירה, חדה, נוקבת, הייתי אומר, חריפה במיוחד, חריפה במיוחד. וזה קטע בעיניי אחד הקטעים הנפלאים של המשך חוכמה, שבאמת מביא לידי ביטוי את מה שהמשך חוכמה רואה באיום הגדול ביותר על אמונת ישראל, שבא מתחום הרגש והמוחש. אז נקרא. אני מצטט. ההרגשות כולם בנויות מהטבע והמוחש, אשר תתרגש מהם לב האדם, כמו האהבה והיופי והגבורה. והעמים הקדמונים הקדישו כל כוחות הטבע. הקדישו כל כוחות הטבע, בהתרגשם מכל זה, והריצו וקראו להם שמות אלילים. לאליל היופי, לאליל הגבורה, אליל האהבה, כידוע. עד כאן, ההתרגשות מהכוחות העצומים של הטבע, ואפילו מכוחות רגשיים עצומים, כמו יופי, גבורה, אהבה, אלה תנועות חזקות מאוד בנפש. עד כדי כך שהעמים הקדמונים הקדישו, נתנו לזה קדושה, במובן של אליל היופי, אליל הגבורה, אליל האהבה. ממשיך המשך חוכמה ואומר, ומי שהיה לו בזה הפלגה, דהיינו, מי שאם היה בזה איזה באופן סוחף מאוד, אם זה באמת הייתה התרגשות שעלתה על גדותיה, מה שהוא אומר, הפלגה, הקדישו וקראו בן אלוקי. כאן הוא רומז, אולי ברמז הווה, לנוצרים, לישו, בן אלוקי. ועד היום, אומר המשך חורמה ואני מצטט, העמים מציירים תמונות ומקדישים מוחשים. העמים מציירים תמונות ומקדישים מוחשים. יש בן אדם! מעריצים אותו, סוקדים לו. אותו האיש, הנוצרי. מרוב הסגידה אליו, האהבה כלפיו, ההרצה כלפיו, הקדישו אותו, עשו אותו קדוש, הפכו אותו בן אלוקי. זה עבודה זרה. מה שאפשר לעשות לאדם, אפשר לעשות גם לשמש, אפשר לעשות גם לים ולטבע, משום שזה מסעיר מאוד, הכוחות הם אדירים, אדירים. אדם עומד מולם ממש כחסר אונים, לפעמים כעלה נידף, כקטן, קטן, קטן. הוא עומד מול כוחות הטבע, והוא משותק. הוא מקדיש אותם. הוא אומר, וואו, מה יש כאן? איזה עוצמה! ואז הוא עומד מול הכוחות האלה. והוא עושה אותם קדושים. הוא סוגד להם. וכאן נמשיך המשך חוכמה, ואני מצטט משפט נוסף, ועד היום, העמים מציירים תמונות ומקדישים מוחשים. הדתות, כפי שאני סגור ציטוט, הדתות רוצות את הציור, כי הציור ממחיש. ואנחנו אומרים, אצלנו בתורת משה הקדושה כתוב, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר שנא השם אלוקים. לא לצייר, לא לפסל, לא לחשוב דרך המוחש. המוחש הוא נכון, תכף נראה מה אנחנו עושים איתו. נראה מה אנחנו עושים אותו. אבל הוא מאיים. והוא ממשיך, הוא משך חוכמה מביא דוגמה, אם הוא דיבר על בן אלוקי, הוא התכוון לישו, הנה משהו על האסלאם. אני מצטט, ועד היום העמים מציירים תמונות ומקדשים וחשים, ואף הישמעאלים מקדשים קבר משיחם במכה. והישמעאלים יש משיח? מה המפגש של הישמעאלים עם המשיח? במוחש, נוסעים למכה. שם הוא קבור, נוגעים באבן. זה הקשר שלהם עם המוחש. לא כך דת ישראל. דת ישראל, מבחינת האמונה התאורה והצרופה שלה, איננה מעוניינת במוחש. היא מעוניינת בנשגף, בבלתי נתפס, בבלתי מושג ומוחש. לכן, אומר המשך חוכמה, ואני מצטט, נמצא עדי הרגשות מסייעים לאמונתם של הגויים, הבנוי, הבנויה, על המוחש והמצויר. המוסלמים נוסעים למכה, הם נוגעים בקבר של המשיח שלהם, הם רואים אותו בעין, זה מפעים אותם, זה קושר אותם, זה מסייע לאמונה שלהם, אומר המשך חוכמה. אבל, אומר המשך חוכמה, לא כן השם. לא כן השם. שעמד אברהם והתבונן על הקדוש ברוך הוא. ואני ממשיך לצטט. שאינו חלק מהנבראים, ולא כוח בגשם, בגשם בגשמיות, ואינו מתואר, דהיינו לא ניתן לתיאור, ואינו מצויר, לא ניתן לתאר אותו בציור, ואינו מושג, אפילו בהשגה, שאילו היה מתואר או מצויר, היה נגדר בדבר מה? כל תיאור או ציור מגדיר, וההגדרה בטבעה היא מגדירה ומותירה משהו בחוץ. ואם כך אומר המשך חוכמה, ואני ממשיך לצטט, אם היה נגדר בדבר, היה לו תכלה, וכל שיש לו תכלה, יש לו תחילה. כל שיש לו תכלה, בחף, דיינו, סוף, גבול, כל תכלית, סיום, יש לו גם תחילה, בחטא. ואילו הקדוש ברוך הוא, אין לו תחילה ואין לו תכלה. כפי שהמשך חוכמה ממשיך ואומר, ואני מצטט אותו, והוא, אני מסביר, דיינו ריבונו של עולם, מחויב המציאות, ממציא כל המציאות, בלעדי האפשר, סליחה, והוא מחויב המציאות, ממציא כל המציאות, מהעין המוחלט, יחיד שאין כייחודו, שאילו היה יותר מתוקן, היה חלוק ביניהם באיזה צד, והיו בעלי גבול, שזה נגבל מחברו. זאת אומרת, אומר המשך חוכמה, לא ניתן לתאר את הקדוש ברוך הוא, כי הייחוד שלו הוא כזה שהכל שהוא אחד. וכל המציאות כולה רתוקה מהממציא האחד. וזה עיון אמיתי ומושכל. דהיינו, שיש רק בורא אחד, שכל המציאות רתוקה ממנו. ומכאן, נמשיך הלאה. וכאן אומר המשך חוכמה דבר מעניין. אם הדת, דת ישראל, תורת ישראל, היא כזאת שמדברת על השגה עליונה, השגה אלוקית עליונה, היא לא מקבלת את ההשגה שעוברת דרך המוחש, דרך עולם הרגש? מי יוכל להשיגו? שואל המשך חוכמה. עד כי כתב רבנו בחיי הזקן בחובת הלבבות, שלא יעבדו באמת, רק הפילוסוף או הנביא, רק הוא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הפילוסוף או הנביא. אני רוצה להמשיך. אם הדת, כפי שאמרתי, אם הדת היא כזאת גבוהה, והיא לא יכולה לעבור דרך המוחש, האם ניתן לי להשיג את השם? חוץ מפילוסוף הנביא, הפילוסוף באומת, ב, 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 בהכרתו השכלית, והנביא בהתגלות, ההתגלות האישית. ובכל זאת, אומר המשך חוכמה, כל ישראל מאמינים באמת מציאותו ואחדותו, עניין מושכל כזה, ומלעיגים לכל ההרגשות וההתפעלות שמרגישים מצד הטבע, ומבינים שהם הכולם הווים ונפסדים אפשרי המציאות, וכגרזן מיד החוצב. היינו, אמונת ישראל צריכה להלעיג לכל ההרגשות וההתפעלות שמרגישים מצד הטבע. אמנם זה יפה, אני לא אומר, זה יפה אסתטית, אנחנו גם נראה את זה, זה יפה להתפעל מנוף. זה יפה ליהנות מאסתטיקה של ציור. אבל מבחינה דתית צריך להבין שזה רק הקצה. העיקר מה שנמצא מעל זה. משום שכל הדברים הללו זה אפשרי המציאות, זה לא הנצח. זה מפעיל את הנפש, אבל זה לא הנצח. על זה בערו מאמרם ז"ל. החז"ל שואלים במדרש רבה, מפני מה זכו ישראל לקרוא את שמה? והמדרש אומר שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, ומסביר המשך חוכמה שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, הם הבינו עניין פילוסופי כזה והילגו לכל הרגשות. ולכך, בחוכמתו התברך, שרצה שכל ישראל יתעצמו בעניין מושכל, שיאמינו באחדותו, וכל ההרגשות והמוחשים לא יראו להם ולא יזיקו למושכלותם שבכתב ושבעל פה, לחזק כוח השכל להיות קיים, ועומד ומתגבר על דבר, עומד ומתגבר על דבר, צריך לקרוא את זה, טוב, אני פורש כזה, אני אחזור בי מהמשפט הזה. כל הרגשות המוחשים לא יראו להם לישראל, לא יזיקו למושכלותם. מה עשה לדרכי ההתאה מכוחות המדמה והמתאה? מה באמת, מה דרך התורה להגן מפני אותם כוחות, כוחות הרגע שמתאים ומסיתים מן האמונה? שני דברים, יש כאן מערכה, הייתי אומר, דו-שלבית או מקבילה, שתי זרועות מתמודדות עם הבעיה הזאת. דבר ראשון, הרבה להם מושכלות רבות. הוא בנה את זה על המאמר חז"ל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה פירוש הרבה להם תורה ומצוות? מסביר המשך חוכמה. לכן, כביכול בחוכמתו, שרצה שכל ישראל יתעצמו בעיון מושכל, שיאמינו באחדותו, וכל ההרגשות והמוחשים לא יראו להם, ולא יזיקו למושכלותם, כפי שהסברנו שזה מאוד מרע ומזיק. מה עשה לדרכי ההתאה מכוחות המדמה והמתאה? מה הוא עשה? הרבה להם במצוות. אני מסביר. יותר, הרבה להם תורה. תורה זה מושכלות רבות בתורה שבכתב ושבעל פה, לחזק כוח השכל, להיות קיים ועומד, הוא מתגבר על המדמה. דהיינו, הכוח השכלי האינטלקטואלי הוא זה שיכול לעמוד ולא להתפתות למגמות של הכוח המדמה, היינו המפתה, היינו הכוח שמדמה דבר לדבר, שנפעל ומתפעם ומתפעל מכוחות הטבע ומכוחות האנושיים. זה כדי לחזק כוח השכל, להיות קיים ועומד ומתגבר על המדינה. סליחה, להתגבר על המדמה. ועל ההרגשות המתאות, ומה יהיה מול ההרגשות המתאות? זאת אומרת, יש מערכה אחת, שדה פעילות אחד, זה ירבה להם מושכלות, כוח אינטלקטואלי, שיבריק את השכל, שינער אותו, שיחדד אותו, בעזרת לימוד התורה. אבל גם ירבה להם, זאת אומרת, אותה תורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אבל גם הרבה להם מצוות, כי כתוב הרבה להם, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות כסר לפניך, הרבה להם תורה ומצוות. מה זה במצוות? הרבה להם במצוות לחלק להם הרגשות כמו אהבה, אהבת רעים, חיי משפחה, אהבת תאומה, נקמה לנקום במשונאי השם, חסד וכיוצא בזה. זה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. זה הנקודה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, יפיכך הרבה להם מצוות. בואו, נכון, יש רגשות כמו אהבה, אהבת רעים, משפחה, אהבת אומה, או רגשות יותר, נאמר, נקרא להם רגשות שהמושא, הרגש הוא הסנו, כמו נקמה, אז זה חסד. או סליחה, כל ההרגשות יש להם מקום במצוות. הרבה להם תורה ומצוות. כנגד הרגשות יש תורה שבאה לאזן או להתמודד ולרסן את הרגש. ואני אסביר ואני אקרא. כמו למשל, כל ההרגשות מקום להם במצוות. כמו למשל, בוא נדבר על רגש היופי. קודם נדבר על אהבה שמחולקת לאהבת חברים או אהבת המשפחה. אהבת הקומה, האומה. אומר המשך חוכמה. כל הרגשות מקום להם במצוות. למשל, יוסף שייך לפרי עץ הדר. ולכן, בואו ניקח למשל את היופי, פרי עץ הדר. זה רגש אדיר, יופי. התורה מצווה בעצם מצווה אחת באופן מפורש להיעדר בה, פרי עץ הדר, שבנויה על אסתטיקה, על יופי, על עידור. במובן, נאמר, לא כמו שראשונים הכי מפרשים, הדר במובן של הדר של יופי. אבל, על זמן ואחרי החג נזרק האתרוג הזה. למה? כדי לומר לך, שהיופי הוא דבר נפסד, הוא לא דבר נצחי, צריך להתייחס אליו לא מי יודע מה. דבר נחמד היופי, דבר נחמד העוצמה, דבר נחמד הגבורה, דבר נחמד, זה דברים מאוד מפי, זה בסדר גמור, אתה רואה אדם גיבור, אתה רואה גבורה, אתה רואה גדוד טנקים, זה מדהים, אבל אוקיי, זה לזמן, זה דבר נפסד, ולכן רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לשון, לזכות לשון, לא זכות, אלא לעשות אותו זך לנקות, כדי להעמידם על הדת הפילוסופי, הוא זיקח את ישראל כדי שהדת שלהם, תפיסת האמונה שלהם תהיה פילוסופית ולא מוחשית. ולבלי להתפתות מהציורים המוחשים, מה עשה הקדוש ברוך הוא לזה? הרבה להם תורה, דיינו, המושכלות, כפי שאמרתי קודם, החלק האינטלקטואלי, לגאור בכוח המדמה, וכן הרבה להם מצוות. המצוות נועדו לקחת את כל המוחשים והרגשות, למצוות ומעשים טובים, שלא יפתו את האדם לרע. נכון, יש רגע שאהבה, אז יש. יש אהבת המשפחה, אהבת האישה, אהבת הילדים, אהבת האומה. אז יש מצוות שקשורות בכך. עולים כולם ברגל ירושלים 3 פעמים בשנה, מקריבים יחד קורבן. יש דברים שהם שייכים לו לבטא את הרגשות האלה, אבל הם נועדו כדי לבטא את הרגשות הלאומיים הללו. ולכן אני מסיים רק את הפסקה הזאת. הכהן הגדול נשא הציץ על הראש, והיה כתוב שם קודם להשם. למה? שהשכל, שימצא בראש, כולו קודש. אבל על הלב של הכהן הגדול, מקור ההרגשות, שם אומר הכהן הגדול, כתוב, בבני ישראל, להורות שההרגשות יהיו אל המצוות, שרובן הם התאחדות האומה כמו בית הבחירה ולקט שכחה הופעה. רובן הם ההתאחדות האומה, או בית הבחירה, וביעל הרגל ירושלים. לקט שכחה הופעה, סולידריות עם העניים, מעשר, תרומה. זה התאחדות האומה, זה רגש לאומי, וכאן אני לא אעריך עכשיו, אבל הנושא הלאומי בתחום הרגש הוא חזק מאוד אצל המשך חוכמה. וזה עניין, זה יעסק במצוות. לכן יהיו הרגשות עסוקים במצוות, ולא יתפתו לטבע. להריץ מה שהלב יתרגש, לעבוד עבודה זרה. התפעלות יתרה מהטבע זה עבודה זרה. העיקר זה מה שמעל הטבע. ואני כאן אסיים את השיעור הזה, נמשיך בכך בשבוע הבא. אני לפני הרבה שנים באיזו סיטואציה מסוימת נכחתי כששרו את השיר של חנה סנש, אלי אלי שלא ייגמר לעולם, החול והים, ברק השמיים. המנגינה מאוד יפה, ואז קם איזה חסיד חב"ד, אדם יקר ואדם עמוק, ואמר, שלא ייגמר לעולם החול והים, שיגמר, למה שלא ייגמר? אנחנו רוצים את הטבע, את היופי של הטבע, אנחנו מתפעלים מהשקיעה על הים, שלא ייגמר, אנחנו רוצים מה שמעל הטבע. אנחנו רוצים את מה שמסתתר, את מה שהוא לא תלוי בטבע, וביופי, ובחול, בים, וברשרוש של המים. והוא זעק את הצעקה הזאת, ואני לא אשכח. ועכשיו שאני מעיין במשך חוכמה, אני רואה את אותה, הייתי אומר, אותה מגמה להקטין את ההתפעלות מהטבע, כי זה דבר מסוכן. כי זה דבר מסוכן. כי אנחנו לא, הטבע הוא מפסד בסך הכל, האתרוג הזה. שבוע בסדר, אחר כך זורקים. עד כאן, בפעם הבאה אנחנו נשלים את הנושא הזה להתראות וכל טוב.